מגלות לגאולה. התוועדות וסיום מסכת עם הרב מנחם ברוט.
כן, תשעה באב, תשעינט, 1949 שנים לחורבן בית שני. ואנחנו לדאבון הלב עדיין צמים, עדיין ישבנו עד חצות על הארץ, על כיסאות נמוכים, קראנו את מגילת איכה, קראנו את מגילת איכה, ואמרנו קינות, ואנחנו חיים עם ציפייה מתמדת שזה יהיה תשעה באב האחרון שאנחנו עדיין שרויים בגלות ומקוננים על חורבן בית המקדש. בשעה הקרובה עד השעה 4 אנחנו נהיה כאן איתכם במשדר מיוחד שבמרכזו גם סיום מסכת. ידוע מנהג החסידי לערוך סיום מסכת בתשעת הימים, כיוון שבימים האלה ממעטים בשמחה, אבל התורה נתנה לנו אפשרות בכל זאת למצוא קרן אור של שמחה על ידי סיום מסכת. וגם בתשעה באב יש מסכת שאפשר לסיים אותה, וזוהי מסכת מועד קטן שמסתיימת בהלכות אבילות, ולכן אפשר ללמוד את סיום המסכת הזה גם בתשעה באב. אז יהיה לנו כאן סיום מסכת. ונמצאים איתנו כאן שלושה שהם שלושתם מרצים, עוסקים בהנחלת יהדות וחסידות. הרב שניאור אשכנזי, רב בית הכנסת המרכזי קוראים לו, בראשון לציון. הרב עומר הלוי, שליח חב"ד בבורסת היהלומים, גם כן רב ומרצה. והרב שניאור רסקין, שליח חב"ד בשכונת רסקו?
שכונת ותיקים.
שכונת ותיקים. שמואל רסקין, נכון. שליח חב"ד בשכונת ותיקים בחולון. גם הוא מרצה, וכולכם ברוך השם שולחים את ידכם בכתיבה. אז קצת מהיכולות האלה אנחנו נשאף להביא לידי ביטוי בשעה שלפניכם. בואו נתחיל בשאלה אישית. אנחנו מדברים על החורבן ועל המשמעות הכללית על הכאב של כל עם ישראל, אבל בואו נלך למקום האישי. תשעה באב תשעינט, הרב שניאור אשכנזי, באופן אישי, על מה אתה חשבת?
תראה, דווקא השאלה הזו עלתה אתמול בבית, במשפחה עם הילדים, בסעודה שלפני הצום, הייתה שבת, זאת לא הייתה סעודה מפסקת, אבל בכל מקרה זו הסעודה שפתחה את הצום. ודיברנו על מה אנחנו צמים ומה רע לנו ומה אנחנו מצטערים, הרי כולנו נולדנו בדור שאחרי החורבן ולא ראינו את בית המקדש, ואנחנו בעצם מתאבלים על דבר שאף אחד מאיתנו לא חווה. אנחנו מצטערים על דבר שאף פעם לא נהננו ממנו.
לא אנחנו, לא אבותינו, לא אבות אבותינו, אלא בדורות מאוד רחוקים.
אז עצם הישיבה על הארץ ועצם הצער הוא דבר משונה שאין לו בכלל תקדים, שאנשים מצטערו על דבר שהם רק שמעו עליו ובכלל לא ראו אותו. בכל זאת, הצער האישי, קודם כל זה מהיפוך השיח, מהיפוך סדר העדיפויות. תראה, אנחנו חיים בעיר שאינה שומרת תורה ומצוות, אנחנו שם בשליחות מטעם חב"ד. יחד עם זה, אם רק קראת את הכותרות שהיו פה בארץ בשנה האחרונה, השיח התחלף לחלוטין, האור נהיה חושך והחושך נהיה אור, דברים שהיו לא נורמליים הפכו להיות נורמליים, דברים שהם אמורים להיות נורמליים, מצטיירים ברחוב כלא נורמליים. תלך ברחוב ותשאל אנשים, מה הזכות של המדינה, מה הזכות של ארץ ישראל, מה נותן לנו את הכוח? כל מיני תירוצים, רעיונות מכאן ולשם. אבל האמת הפשוטה שכשיהודי מתפלל ויהודי לומד תורה, זה מה שנותן לעם ישראל את הכוח בכל הדורות, זה מה שנותן לעם ישראל את העוצמה, זה מה שנותן לעם ישראל את החיוניות. נוצר מצב שהאנשים שאומרים את הדברים הנכונים מתביישים לצאת החוצה. האנשים שאומרים את הדברים הלא נכונים גאים לומר אותם בכל. הכל נהיה הפוך, החושך נהיה אור והאור נהיה חושך. אני חושב שבמובן הלאומי, במובן הארצי, זה שאנחנו נמצאים בגלות, זה דבר שהוא פשוט וברור, והוא מעולם לא היה יותר פשוט ויותר ברור. הגאווה היהודית, הזקיפות קומה היהודית, הדבר הזה שרב בישראל, שאנשים שמייצגים את האמת של התורה, את האמת המוחלטת, האמת של תורת חיים, מסתתרים, מתחבים, פוחדים לומר את האמת שלהם, ואילו מי שאומר את הדברים ההפוכים, שכל אדם ברדעת מבין שהם, אין ביניהם שום קשר למציאות, אז זה הגיוני וזה נתפס וזה תופס. אנחנו נמצאים באיזושהי נקודה לא טובה בחיים של עם ישראל.
ועדיין אתה מדבר על עם ישראל. ואני שואל אותך, הרב שניאור אשכנזי, באופן אישי, איפה החורבן?
אני חושב שבאופן אישי, העובדה ששואלים את השאלה הזאת, היא כבר הבעיה. כשאדם, כל זמן כשלאדם כואב, הוא במצב טוב, כי הוא יכול ללכת לרופא, והרופא יצביע, ישאל איפה כואב לך, ולפי זה יחפש את הבעיה. כשחולה מגיע למצב שלא כואב לו, זה כבר מצב שהוא עוד יותר גרוע. עצם העובדה שיכולים יהודים לשבת ולשאול את השאלה הזאת, מה חסר לנו? הרי הכל חסר לנו. אם אני אדבר כחסיד, והיה לפני חודש ג' בתמוז 25 שנים, ואנחנו רגילים לשמוע את הקול של הרבי שמעודד ומחיה. אם אני אדבר כאדם, כאדם תראה, 24 שעות אנחנו לא אוכלים, כולנו מסתובבים חיוורים, צמאים, מחפשים איזשהו, כבר סופרים את השעות לקראת הכוס קפה הראשונה.
כל האמן הנחים מבקשים לחם.
מבקשים לחם, סופרים את השעות לקראת הפרוסת הבטיח הראשונה. אבל כשיהודי לא ילמד יום שלם, כשבחורים יצאו מבין הזמנים ויקומו קצת יותר מאוחר, וכן יתפללו ולא ילמדו, לא כואב לנו. הכל הפוך, כמו הניגון החסידי, שאומר לאכול אוכלים, לישון נשנים, אבל להתפלל לא מתפללים, וללמוד לא לומדים. זה לא כואב, זה לא מפריע. אנחנו, במובן אישי, אנחנו במצב של היפוך היוצרות, גם במובן האישי וגם במובן הלאומי, שהדברים החשובים לא מספיק חשובים, והדברים הלא חשובים מאוד חשובים. אני באופן אישי, קצת, יכול להרגיש את הגעגוע הזה, את הצימאון הזה, לימים יותר טובים שבהם סדר עדיפויות יהיה נכון, שבהם לקום בבוקר באמת עם שאיפה לעבוד את השם, וזה יהיה העיקר שלנו, והדאגות של הפרנסה אולי דחקו, והדאגות על האוכל ועל השתייה אולי דחקו לשורות האחוריות, אלו ימים שככה יהודי צריך לחיות, וכל הזמן שאנחנו לא שם, זה אמור לחוב, וזה אפילו טיפ-טיפה כואב.
הרב עומר הלוי, החורבן במשמעות האישית שלך, איפה אתה מוצא אותו?
באופן מאוד טוטלי. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על כל אחד, כל נברא, כל פרט במציאות, יש לו תכלית, יש לו מטרה לשם מה הוא נברא, מה הוא עושה פה. ואף אחד מכל הפרטים האלה, בפרט, לא במין האנושי, ולא במין החי, ולא הצומח, ולא הדומם, רוצה סתם להעביר את החיים שלו פה. אנחנו כעם ישראל, כיהודי, יש לנו תכלית מאוד מיוחדת בעולם הזה, ואני חושב שברגע שאנחנו מסתכלים על ההיעדר של בית המקדש, שהוא הדבר הכי מהותי, לא רק לנו כעם ישראל, כל העולם כולו, בית המקדש היה יוצא ממנו אורה, חיים, שפע, משמעות, עבור כל הנבראים כולם, כמו שהחזון שביתי, בית תפילה יקרה לכל העמים. וכשאנחנו מגיעים לתשעה באב, אז תופס אותנו החורבן הזה, כפי שאמרתי, באופן מאוד טוטלי, מוחלט. כיוון שחסר לנו דבר הכי עיקרי בחיים שלנו כנברא, שיש לו תכלית בעולם. זה נורא מתסכל שאתה פתאום מבין, וזה מתעצם יותר בתשעה באב, שאתה חי חיים שהם חסרים באופן מהותי. לא חסר לך איזשהו פרט. לא מדובר פה על איזשהו רכב שחסר בו איזושהי נורה שנשרפה, או משהו כזה. מדובר על רכב שנמצא בשיפוע, שמדרדר ואין לו מנוע. יכול להיות שגם אין לו ברקסים. יושבים בפנים אנשים וחווים את ההידרדרות, חווים לכאורה איזושהי חוויית נסיעה, אבל זה לא אמיתי. חסר פה משהו מהותי, אתה לא יכול לפתח כיוון, אתה לא יכול להגביר מהירות, אתה מנוטרל, אתה ללא יכולת להניע את המציאות כמו שאתה צריך להניע אותה, אתה נגרר, אתה מסיבה לסיבה, מדרדר ממצב למצב, ולכן בתשעה באב, הכאב הכי גדול הוא קודם כל לזהות שבאמת אולי פחות כואב לנו במשך השנים, כיוון שפחות אנחנו מתבוננים בתכלית שלנו בחיים, ואז זה הדבר הכי הכי כואב, והרפואה, היציאה, החוצה מן הכאב הזה, זה קודם כל לזהות את הכאב, והתרבות המערב אני חושב היום מאוד מאוד מכחישה את המצבים האלה, מדחיקה את הכאבים. בוא תראה, כל המפעלי ייצור תרופות הכי גדולים והכי משגשגים זה תרופות למשככי כאבים. לא נותנים לבן אדם לכאוב, כדי שהוא יעבור את המצבים האלה.
אתה בעצם אומר שהכאב נועד להזעיק אותך, ולגרום לך לטפל בבעיה, ומה אתה עושה מרדים, משקיט את הכאב. כלומר, אתה מחבא את ההזעקה.
בדיוק, ואז באמת הבעיה היא לא נפטרה. נדלקה לך נורה ברכב, ואתה שורף לה את הפיוז, אתה מנתק אותה רגע שהיא לא תפריע, שלא תפריע בעין, ברקע, היא צורמת. ואתה בעצם לא פתרת שום דבר, כי הבעיה היא קיימת, והיא מחריפה יותר מיום ליום. אז הכאב הזה של תשעה באב, צריך להוליד אצלנו את הרצון לצאת החוצה, דווקא לנצל את זה כמניע, שמן המיצר נגיע למרחב. אצלי זה ככה באופן אישי, אני מסתכל על המשמעות שלי בחיים, מה אני אמור לעשות, ואני רואה שאני כיהודי בעולם הזה כרגע, אני חסר לי משהו מאוד מאוד מהותי. אנחנו אמנם התרגלנו לחיות בעולם כזה, ומאות ואלפי שנים לפנינו עוד, חיו בעולם כזה. אנחנו לא מכירים מציאות אחרת, אבל אם טיפה אנחנו מתעמקים ועם רצון להתעמק, מה יכול להיות, מה באמת חסר, אז חסר דבר עצום. זאת אומרת, כמה שננסה להסביר את זה במילים, אבל למעשה חסר לנו דבר מהותי, עולם שאנחנו כמעט ולא מכירים אותו. הוא מתואר בספרים, אבל אנחנו רוצים לגשת אליו, להיכנס אליו. אז זה מתחיל, נכון, קודם כל בלימוד. הלימוד הזה מביא אותך לתנועה, לעשייה. ואתה יודע שכפי שהדברים נשמעים לפעמים כמו קלישאה נוראה של טוב, צריך להמשיך באהבת חינם, טוב, צריך להמשיך במעשים טובים. אבל זו האמת. תמיד צריך לחזור לשם, לייעל את זה, לשפר את זה, לעטוף את זה בעטיפה הכי מודרנית, הכי מוכרת היום, ועם זה לעבוד ועם זה לקדם אותי ואת כל העולם כולו לייעוד השלם הזה של מקדש.
כן, נו, באחרון בסבב הזה הרב שמואל רסקין, הגלות והחורבן במובן האישי, על מה אתה חשבת בתשעה באב הזה?
את חטאי אני מזכיר, התפללתי פעם בבית, יצא פעם, לא הרגשתי טוב, השעה הייתה מאוחרת, הייתי צריך להתפלל תפילת מנחה, ונשארתי, התפללתי בבית תפילת מנחה. אני עומד מתפלל בקרן זווית, מתנענע כמה דקות מול הסידור, אני מסיים, והילדה הקטנה שלי תפס אותי ואומרת לי, אבא, עם מי דיברת? אמרתי לה, דיברתי עם השם? נו, ומה הוא אמר לך, היא שואלת אותי. החינוך שקיבלנו מבעל התניה, מחדד את ירושלים, את בית המקדש, כמקום של דיאלוג ולא של מונולוג. אנחנו כל הזמן עובדים את השם. מהבוקר עד הערב אנחנו נדרשים לעבוד את השם. אנחנו עושים כל הזמן. אם נקח את הסדר היום שלנו כולו בסופו של דבר לעבוד את השם. אבל התחושה הסובייקטיבית, לפחות, היא שאנחנו מדברים, נכון, הקדוש ברוך הוא מאותת לנו, אנחנו מרגישים ורואים את הקדוש ברוך הוא מזמן לזמן בצורה כזו או אחרת, החורבן זה שהדיאלוג הוא לא ברור, שאנחנו מדברים, שיהודי היה מגיע לבית המקדש, מתואר בספרי חסידות, היהודי היה מגיע לבית המקדש, הוא היה פשוט מרגיש שיחה, היה מרגיש דיאלוג, הוא היה מרגיש שהוא עושה, והוא מיד רואה מה הוא עושה, הוא רואה מול העיניים שלו את המשמעות של הדברים שלו. זה נקודה אחת שאני לא יכול להפסיק לחשוב עליה במשך האיכה כולה. בעל התניא כותב שכל איכה מתפרשת על פי זה. וזה באמת ככה. כשאתה חושב על זה, אתה חושב על החורבן המתמשך, על איפה הייתי לפני 10 שנים, לפני 15 שנים, איפה אני עכשיו, במהלך הזמן שעבר. ככל שעובר הזמן, אז החורבן הרי ממשיך, וככל שאני מתבגר ומתגייד, אז פחות מרגיש את הקדוש ברוך הוא, פחות, יותר עובד על אוטומט. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, שאולי לא בושה להזכיר אותה. יש, אנחנו, עם ישראל, עבר צרות קשות מאוד כל הדורות. אנחנו נמצאים מרחק, מבחינת היסטוריה, אנחנו נמצאים פיפס, אחרי החורבן הנוראי של 6 מיליון יהודים. ואיך שלא נהפוך את זה, ואיך שלא נסתכל על זה, מגילת איכה כולם מדברת על זה, והקינות כולם מדברים על זה. וכן, גם את הכל הזה צריכים לשמוע ולהשמיע לעצמנו, לזכור כל הזמן את הכאב היהודי בין 2000, נכון, יש לו משמעות, ויש לו, אפשר ללמוד אותו ואפשר להתעמק בו, אבל ברמה הכי פשוטה והכי בסיסית, יש סבל יהודי נוראי שאנחנו צריכים לזכור ולהזכיר ביום הזה.
נראה לי שמה שעולה מהדברים של כולכם, שבעצם אנחנו אמורים להרגיש שהמציאות שאנחנו חיים בה היום היא מציאות מאוד מאוד מעוותת, חלקית, מציאות של קביים וכל מיני...
חלולה וחסרה.
כל מיני אמצעים שנועדו לפצות אותנו על המציאות האמיתית. ואולי באמת אנחנו לא ממש מבינים את המשמעות של בית המקדש. כשאנחנו אומרים שיבנה בית המקדש, אנחנו מבינים שזה דבר נשגב, וזה דבר טוב, אבל אנחנו לא ממש קולטים מה המשמעות של בית המקדש. אז אולי כך קצת לפתוח את הדיון. למשל, כל התפילות שלנו, למעשה, הם חלופה, הם במקום. כן? כלומר, בוודאי שגם בזמן בית המקדש התפללו. אבל בזמן בית המקדש היה איזשהו דבר אמיתי, שזה הקרבת הקורבנות. היום, אין לנו את הקורבנות, אז אנחנו רק יכולים להתפלל תפילות במקום, במקום
תמידים.
תמידים תקנום. יש אמרה שאומרת הרי כשיהודי חוטא, הוא צריך להביא קורבן. אז אם הוא בא למצעים, הוא צריך להביא פר, אם אין לו, אז הוא הולך ויורד, עד שבסוף מי אם הוא עני, אז הוא מביא מנחה. טוב, היום אין לנו קורבנות, אנחנו לא יכולים להביא קורבנות לבית המקדש, אז הוא נשלמה פרים שפתנו. אבל נשאלת השאלה, למה פרים? ואם אני עני, חס ושלום, אז אני לא צריך להביא פר, אני צריך להביא. אז על זה אומרים, כשזה שפתנו,
כשזה
במילים, אז אין שום בעיה להביא פרים.
תדבר בגדול.
זאת אומרת, יש, אם אנחנו נכנסים קצת לעולם החיים של יהודים בזמן בית המקדש, בתפארתו, אנחנו צריכים איכשהו לנסות לחוות איזה חיים היו אלה. איך נראה פסח? והאמת היא שמבחינה מסוימת אנחנו יכולים אולי לחשוב הפוך, כאילו פסח יושבים בבית עם המשפחה, יגידו לך היום, שמה, תיקח את כל המשפחה שלך, את הבית שצחצחת והברקת ואת הכלים היפים תשאיר מאחוריך, צהל להתגלגל בירושלים, תחפש לך איזשהו מקום ושיגידו לך שלא אמר אדם צר לי. כן, אז אולי אפילו נראה לנו שהחיים האלה הנוכחיים הם יותר נוחים ויותר נחמדים. ולמה זה יכול, למה יכולה להתגנב מחשבה כזאת? כי אנחנו לא ממש מבינים איזה אור, איזה עושר, איזה שמחה.
אני חושב שהשאלה הזאת שלך גם עונה על השאלה הקודמת, שאתה שואל איפה החורבן האישי. אני חושב שהצום הוא הרבה יותר מצום. הוא גם קריאה שקוראת לנו לפקוט. לזה גופה. שחזל באו ותקנו יום של צום ב-24 או 25 שעות שלא אוכלים, חזל באו ואמרו, ובפרט שקדמו לזה שלושה שבועות של אבל, אנחנו צריכים לעצור ולהבין שמשהו חסר לנו בחיים. ועצם השאלה הזאת,
זה לא שמשהו חסר לנו.
משהו מאוד מרכזי חסר לנו, והצום הוא קריאה להרבה יותר מצום. ובדיוק מה שכתוב, מי שטרח בערב שבת יוכל בשבת, וכתוב במאמרי חסידות, שאי אפשר לחוות את השבת כשבאים אליה עם הבוץ, עם המגפיים. וההכנות לשבת, אם להכין דגים, מתחילים מיום רביעי, ולקנות דברים אחרים, מתחילים מיום שני, אז לחוות את השבת צריך להתחיל מיום ראשון. וכך גם לחוות את החסר של תשעה באב, אכן, אנחנו חיים היום בעולם שבו החורבן לא טבעי. אנחנו חיים היום בארץ ישראל, וחיים במצב שבו אדם, ברוך השם, יהודים מתפרנסים, ויהודים חיים, לפחות אלה שטוב להם. אז באמת, אם אנחנו רוצים לחוות חורבן, החלק של הצום הוא החלק הכי קל. והחלק החשוב, כמו שהרבי דיבר, שלושה שבועות קודם, בימי בין המצרים, ללמוד את הלכות בית הבחירה, לראות את הבית, ולהתחיל להרגיש שמשהו חסר. אני, לפני שאני מפנה לדוברים אחרים, אני רק רוצה לספר סיפור שפעם שמעתי. מספרים את זה על אחד מגדולי ישראל הקדמונים, רבי סעדיה גאון, או מישהו אחר מתקופתו הגדולה, שפעם הסתובב באחת הערים, והוא היה לבוש כהלך, ואף אחד לא הכיר אותו, ואף אחד לא ראה אותו, שכב על אחד הספסלים אחרי התפילה. ויהודים יוצאים מבית הכנסת, אז כמובן שמישהו ניגש ולוקח את העני הזה ומארח אותו אצלו. התיישבו ודיברו, והיהודי הזה מבין שלפניו עומד אדם שהוא גדול בישראל. ומדברים יותר, והוא מבין שעומד לפניו קודש קודשים. הוא שאל אותו, מי אתה? סעדיה. סעדיה גאון, הגעתי מבבל. היהודי כמעט התעלף, הוא אומר, אם זה אתה, אז צריך להתחיל את כל הארוחה מחדש, כי בשבילך נדרש זה לחם אחר, ובשר אחר, ודגים אחרים. בשבילך האישה הייתה מבשלת הכל אחרת. התחיל רב סעדיה גאון ולפקוט, והוא אמר, זאת גם התלונה של הקדוש ברוך הוא עלינו. ברור שאתם עובדים אותי, אבל אם זה אני, אם אתם מבינים מי אני, הייתם צריכים לעשות הכל אחרת. וזה הרעיון, אפשר לחיות חיים שטוחים, אבל הקריאה של תשעה באב היא קריאה להבין שאנחנו בחורבן, להבין שמשהו, שהמנוע חסר, כמו שהזכירו כאן, ואת זה אפשר באמת היום בימינו, רק עם לימוד. רק אם אנחנו נלמד את הלכות בית הבחירה, ונלמד על 10 ניסים שנעשו לאבותינו, ונלמד על המשמעות הפנימית והחסידית והעמוקה של כל אחד מהכלים, והמשמעויות של כל אחד, ומה הוא לימד, ומה הוא נתן, ואיך הוא הרים יהודים לרמות אחרות, שלומדים צפופים ומשתחווים רווחים ברמה הפנימית, שעמדו וקראו לפני השם באמת, היום אי אפשר לחוות חורבן אם לא נבין מהי גאולה ולא נבין מה הוא חסר לנו, ובאמת פה מתחיל הקטע של הלימוד. כשיהודי לומד קודשים ולומד זבוכים ולומד משניות ולומד הלכה ולומד משמעות פנימית, הוא מתחיל להבין, תשמע, אנחנו חיים בכאילו. אנחנו חיים עם להפסיד את החלק הכי חשוב בחיים.
כן, זה צריך להוסיף עוד דבר, שאנחנו תמיד משתמשים בביטוי שומר, אומרים על מישהו שהוא מעמדה במצוות, אומרים הוא שומר תרייג. כן, הרי אין מצב של תרייג. האמת היא שלעולם אין מצב של תרייג, כי יש מצוות של כהן, ומצוות של לוי, ומצוות של מלך, ומצוות וכו' וכו'. אבל גם המצוות שכל אחד ואחד צריך לקיים, אנחנו יכולים היום לקיים רק חלק קטן מהמצוות, זאת אומרת...
25. שב...
מה? יש בזה כמה חישובים. יש בזה כמה חישובים.
25 בסך הכל.
כן.
רז, שומרים רז, 207 בערך, כן.
יש חישוב של 270, לא משנה. אז, אבל בכל מקרה זה לא תרייג. כלומר, המון המון מצוות אתה קורא בתורה, לא, זה לא רלוונטי, לא רלוונטי, לא רלוונטי, לא רלוונטי, אז מה, אז התורה היא לא רלוונטית? כלומר, מתוך מצוות התורה אני אומר, זה לא אקטואלי, זה לא אקטואלי, זה לא אקטואלי. זה מצב נורמלי? זה מצב נורמלי שהתורה מצווה אותנו, פרשת שבוע קוראים מדי שנה בשנה, קוראים, עוברים על הפסוקים האלה, קוראים אותם בתורה, ולא, זה לא רלוונטי, זה לא רלוונטי. זאת אומרת, יש כאן מצב מעוות, שאנחנו לא יכולים להיות יהודים במובן השלם, ואם, כמו שהוזכר קודם, אם זה עוד נראה לנו נורמלי, ואנחנו אומרים, אוקיי, זה בסדר, אפשר לחיות ככה, אפשר לשבת, ללמוד תורה, לקיים מצוות, ללכת לבית כנסת, והעובדה שאתה רואה מצווה, והיא כביכול לא רלוונטית, אלא רק במשמעות הרוחנית שלה, זה נראה לך נורמלי, זאת אומרת שהמציאות כבר הפכה ללא נורמלית. ופה, מה?
יותר מזה, במהות, המצוות הן רק צד אחד הרי של תפקיד של יהודי בעולם. יהודי יורד לעולם הזה ומשביעים אותו שתי שבועות. תהי צדיק ואל תהי רשע. אל תהי רשע, זה תקיים את כל המצוות, תהיה בסדר. תהי צדיק פירושו תפתח יחס רגשי, אמיתי, פנימי, עם הקדוש ברוך הוא. כל הקטע של אל תהי רשע, בסדר, יש לנו שולחן ערוך, אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות, מה אנחנו לא צריכים לעשות. אבל בקטע הרגשי של תחושת שייכות הפנימית,
ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מודיך,
כשבכל לבבך ובכל נפשך ובכל מודיך לא רלוונטי, זה כבר סיפור הרבה יותר עמוק מאשר שבפועל אני, אין לי קרקע ואני לא יכול לקיים מצוות התלויות בארץ, אם כן, אז תמיד רבן ולא מדאורייתא. כל החלק של תהי צדיק הוא כמעט חלום. הוא לא כמעט חלום, הוא חלום בשבילנו. אנחנו נדרשים איכשהו ללבות בתוכנו איזושהי בעירה פנימית כלשהי, אבל על אמת זה לא שייך בזמן הגלות.
הרב עומר הלוי.
אני אספר סיפור בהקשר לכך. יש סיפור בגמרא במסכת ברכות שרבי אליעזר חלה. ורבי יוחנן בא לבקר אותו. הוא נכנס אליו הביתה, הביתה היה חשוך מאוד. הגמרא מספרת איך שהוא נכנס פנימה מרוב קדושתו של רבי יוחנן, הבית העיר. והוא ניגש ככה אל מיטת חוליו של רבי אליעזר. מסתכל והוא רואה רבי אליעזר בוכה ובוכה ובוכה. מתאר לעצמו, רבי יוחנן מתאר שהוא בוכה מכאבים של חולי וכל זה. אז הוא ניגש אל רבי אליעזר והוא שואל אותו, מה איתך? למה אתה בוכה? מה קרה? אתה אולי כי לא למדת התורה מספיק? אז אתה יודע שבתורה זה אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו להבינו שבשמיים, העיקר זה הכוונה, ואיכות הלימוד, ולא דווקא כמות, ואתה הספקת יפה מאוד, אין לך מה לבכות. רבי אליעזר שומע את זה, ואומר לו, לא, 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 לא על זה אני בוכה, והוא ממשיך לבכות, ממש, בכי. רבי יוחנן אומר לו, אם כן, אולי אתה, היה לך חיים דחוקים בפרנסה, לא היה לך מה לאכול כמעט, והיית חיי עוני וצינה, אז תדע לך שאין מה לעשות, ככה זה, בבית המקדש היה מנורה בדרום, ושולחן בצפון, והרוצה להחכים ידרים, כי הסימן לכך זה אור המנורה, זה אור של חוכמה, והרוצה להשאיר יצפין, זה השולחן, זה סמל לפרנסה, למזון של האדם, ואי אפשר להיות גם במזרח וגם במערב, זה או בצפון או בדרום. אז אתה צריך להחליט, אתה לא יכול לתפוס את שני הצדדים. ואתה, ברוך השם, תפסת את המקום של החוכמה, ויש לך שפע גדול, וזה בסדר, חיים קשים, כולנו יש חיים קשים. הוא אומר לו, אני לא, לא, לא בוכה מזה. זאת אומרת לו, אולי אתה בוכה משום שלא נדע, ששקלת בנים בחייך. ורבי יוחנן מראה לו ככה את העצם של בנו העשירי שהוא שקל בחייו. אין לך מה לבכות, אין לך להצטער. אני שקלתי 10 בנים בחיי. ככה אומר לו. רבי אליעזר מסתכל, הוא אומר לו, לא, 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 לא על זה אני בוכה. כנראה זה פה הייתה נקודת השבירה שרבי יוחנן ככה אומר לו, אוקיי, אז תגיד לי, מה אתה בוכה? אז הוא אמר לו, אני בוכה שיופי כמו שלך עתיד להתבלה באפר. ורבי יוחנן ככה מסתכל עליו, ואנחנו הרי יודעים שרבי יוחנן היה האדם הכי יפה שהגמרא מתארת, ורבי יוחנן מסתכל עליו על התשובה הזאת ואומר לו על היופי שלי שעתיד להתקלות, להתבלה באפר, אז על זה אתה בוכה, אתה יודע מה? באמת על זה ראוי לבכות. והגמרא מסיימת ושניהם בכו. אחד על השני, בחור, בחור, בחור. זה סיפור מאוד מוזר להבין אותו, איך יכול להיות ששני אנשי רוח, ענקים, מדברים ביניהם, ומה שמעניין אותם, ועל זה הם בוכים, זה היופי והתדמית, איך אני נראה מבחוץ, שאני יפה. זה אנשים שבזו לחיצוניות, כל חייהם, חיו חיי צנאה, והכל זה תכלית רוחנית ומשמעות, ומה פתאום אכפת לי איך אני נראה מבחוץ? אז באמת, איך הם מסבירים את הסיפור הזה? אז המהרש"א מביא ציטוט מגמרא אחרת, מבבא מציע. שם הוא אומר שרבי יוחנן אומר על עצמו אמרה שבעצם פותרת את כל תעלומת הסיפור הזה. והוא אומר, אני נותרתי מאחרון היפים של ירושלים. כך אומר רבי יוחנן. אז ככה הוא מקשר את הרעיון הזה שאומר על עצמו רבי יוחנן, שבעצם היופי שלו היה יופי ששיקף את יופיה של ירושלים. כי היופי, הפנים של האדם, זה מצביע על הפנימיות שלו. אם הפנימיות שלו יפה, זה משתקף בקלסטר הפנים. אז אנחנו יודעים שיופי ירד לעולם, איך אומרים, בכמות של 10 קבין, ותשעה לקחה ירושלים. קב אחד של יופי התחלק בכל העולם. בפריז, בלונדון, בג'ונגלים בברזיל, בכל מקום שאתה מתאר לעצמך כמה הוא יכול להיות יפה, בניו יורק, במנהטן, לא יודע, כל אחד והטעם והיופי שלו, אבל זה התחלק ביחידה אחת מתוך הכללות היופי שירד לעולם. 9 חלקים לקחה ירושלים. זאת אומרת, היופי של ירושלים זה משהו עצום. אז כשרבי אליעזר מסתכל על רבי יוחנן, הוא בעצם אומר לו, תראה, היות ואתה נותרת האחרון, ואתה עתיד גם כן למות, היופי הזה עתיד להיעדר מן המציאות באופן מוחלט. מה זה אומר לגבינו, שלא יהיו עוד אנשים יפים בעולם? לא, מה פתאום? לא ידעו איך ירושלים הייתה יפה, כמה היא הייתה יפה. היופי הזה שמשתקף מפניך, מהיופי שלך, זה היופי של ירושלים. זאת אומרת שאנשים כבר לא ידעו מה הם חסרים, למה עליהם להתגעגע. ואתה, כרגע שאתה נמצא ביופי הזה, אתה משדר אותו, אתה מאיר אותו. אז עכשיו, כשאנחנו היום אפילו, בימינו אנו, כשאנחנו מטיילים בירושלים, אין מה לדבר, כל זווית מבט שאתה נותן בעיר הזו, זה תמונה, זה יופי מדהים, אין כזאת עיר, לא באף מקום אחר ובאף בירה אחרת בעולם, הבירה הזו ירושלים היא באמת, יש בה יופי, עד כדי כך שיש הגדרה אפילו בלקסיקון רפואי שנקרא, במחלות נפש, זה נקרא סינדרום ירושלים. אנשים מגיעים לירושלים, מקבלים איזשהו סחרור, איזו שחרות מסוימת, מהקדושה, מהעוצמה, שהאבנים שם מדברות, נושמות, פועמות, זה משהו בלתי רגיל שאי אפשר לתאר. עכשיו תיקח את כל זה ותבין שאתה עוד לא יודע על מה מדובר. קח את כל היופי הזה ותבין שעדיין אתה לא יודע מה בדיוק הייתה ירושלים, איך היא הייתה. וזה דבר שבעצם מחדד את השאלה שאתה שואל, שאנחנו צריכים היום לחתור להכרה מה חסר לנו. אז רבי אליעזר כשהוא בכה על המיטה שלו, על מיטת חוליו, הוא בכה שהדבר הכי מהותי, שעוד נתן לנו כסמן ואיתות, מה זה היה ירושלים, זה היה רבי יוחנן, והוא עתיד להיוולות ולהיעדר מן העוד.
כן, יפה מאוד. טוב, אני חושב אנחנו נמצאים כבר אחרי מחצית השעה, וזה הזמן לעשות את סיום המסכת. אז הרב שמואל רסקין, למדת את מסכת מועד קטן, בוא ספר לנו קצת על המסכת הזאת ועל סיומה.
את המסכת הזאת למדתי הרבה בדרכים. זה חביבות מיוחדת. ברכבת ובאוטובוסים, נסיע בתחבורה ציבורית רוב הזמן, וחביבות מיוחדת, זה שני הפרקים הראשונים, פרק האחרון זה תקופה האחרונה, פרק האחרון הוא פרק כואב, כן, הוא כל כולו עוסק באבלות, הוא לא פשוט, הוא לא נעים, ולכן באמת מותר ללמוד אותו בתשעה באב. הסיום של המסכת נאמר כך, רבי לוי בר חייתא, אמר רבי לוי בר חייתא, הנפטר מן המת, לא יאמר לו לך לשלום, אלא לך בשלום. הנפטר מן החי לא יאמר לו לך בשלום, אלא לך לשלום. הנפטר מן המת לא יאמר לו לך לשלום, אלא לך בשלום, שנאמר, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום. הנפטר מן החי לא יאמר לו לך בשלום, אלא לך לשלום, שהרי דוד שאמר לו שלום לך בשלום, הלך ונתלה. יתרו שאמר למשה לך לשלום, הלך והצליח. ראיתי באחד המפרשים, הסבר יפהפה. זאת אומרת, שאדם חי אומרים לו, יש לך עוד הרבה מה לקנות שלמות. לך לשלום. לך תקנה עוד שלמות. לך תשתלם, תגדל. כשאדם נפטר מן העולם, אומרים לו, לך בשלום, תיקח את כל השלמות שעשית עם העולם הזה, ותעלה עם זה לעולם העליון. ואמר רבי לוי, כל היוצא מבית הכנסת לבית המדרש, ומבית המדרש לבית הכנסת, זוכה ומקבל פני שכינה. שנאמר, ילכו מחיל אל חיל, ישראל אלוהים בציון. אני חושב אולי המשך של מקודם, אם לך לשלום, זה תלך תקנה שלמות, אף פעם אל תנוח, אף פעם אל תרגיש שהגעת למנוחה ולנחלה. לך לשלום, קצת מבית הכנסת, עכשיו לבית המדרש, בית המדרש, עכשיו בית הכנסת, תמיד יש מה להתקדם. אמר רב חייא ברש"י, אמר רב, תלמידי חכמים אין להם מנוחה, אפילו לעולם הבא. שנאמר, ילכו מחיל אל חיל, ישראל אלוהים בציון, הדרן הלך ואילו מגלחין, וסליק על המסכת מועד קטן.
יפה, תודה רבה רב רסקין על סיום המסכת, ואנחנו חוזרים חזרה לענייננו. וכאן באמת נשאלת השאלה, עד כמה אנחנו כבני אדם, שבכל זאת, נשאל את זה אחרת. התורה אומרת שנגזר על המת, שישתכח מן הלב. מדובר על אדם יקר מאוד, אדם קרוב מאוד, ועוברת שנה, שנתיים, חמש, עשר שנים, ואתה שוכח, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותך. פה מצפים מאיתנו שאנחנו לא נשכח דבר שהיה לפני כאלף, כמעט אלפיים שנה. זאת אומרת, זה הרי דבר הכי אנושי והכי טבעי, שאתה משלים איכשהו, אתה שוכח. במיוחד כמו שאתה, הרב אשכנזי, פתחת, שזה, אם אנחנו שוכחים דבר, אנשים יקרים לנו, שהכרנו, שחווינו, שראינו, ששמענו, אז דבר שלא אתה ולא אבא שלך ולא סבא שלך, לא ראיתם ולא חוויתם, איך מצפים מאיתנו באמת לחוות ולזכור את החורבן בצורה כזאת שאנחנו ממש נחוש את הכאב הגדול כמשהו שקורה לנו עכשיו? וכמו שחזל אומרים ש... כל שלא נבנה בית המקדש בימיו,
כאילו חרב.
כאילו חרב בימיו. זאת אומרת, החוויה שלך צריכה להיות שאם בתשע"ט לא נבנה בית המקדש, אז בתשע"ט נחרב בית המקדש. אבל זה היה לפני 1950 שנה בערך.
התשובה על זה היא בשתי רמות. קודם כל, אנחנו צריכים לדעת שעצם העובדה שאנחנו מנהלים את הדיון הזה, הוא כבר נס. עצם העובדה ש-1949 שנים אחרי החורבן יושבים יהודים, ברוך השם שהחיים שלהם סבירים פחות או יותר, יושבים בבני ברק או בגבעתיים ומנהלים את הדיון איך להמשיך, לא לשכוח. זה עצמו דבר מאוד, מאוד גדול, וזה מראה, אנחנו לא שוכחים את ירושלים כי ירושלים לא שכחה אותנו. הרי כל הקשר בין יהודי לקדוש ברוך הוא, כמו שמתארת מגילת שיר השירים, זה קשר של אהבה, קשר של דוד ורעיה שמחפשים אחד את השני. פעם באה רעיה, פעם באה דוד לחפש את הרעיה והיא לא פנויה, פעם היא מחפשת אותו והוא לא פנוי. אבל זה מרדף ששני הצדדים מחפשים בו אחד את השני. ואנחנו לא שוכחים את ירושלים, כי הקדוש ברוך הוא לא שכח אותנו. כי הקדוש ברוך הוא, כל דודי דופק, דודי שלח ידו מן החור, הקדוש ברוך הוא הבטיח שהוא לעולם לא ישכח אותנו, ולעולם לא ייטוש אותנו, ולעולם לא ימצא לאומה אחרת, והוא מקל לנו על הלב, והלב היהודי ממשיך לחפש, והלב היהודי לא מוצא מנוח. כל אומה גרמני שיעבור לאמריקה, מהר מאוד ישכח את גרמניה, ואמריקאי שיהפוך לגרמניה, ישכח מאוד מהר את אמריקה. והאומה היחידה שבכל מקום שהיו, התפללו ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. לא התרגלו, לא הפכו את הבית הזה לבית הטבעי שלהם, זה האומה היהודית, בעצם זה מראה שמשהו מכה בנו מלמעלה, יש איזשהו טל תחייה שלא נותן לנו מנוחה. אז זה ברמה העקרונית. תראה, אתה יודע, אתה מזכיר לי שפעם הרבי כתב למישהו, היה אריק שרון, כמה חודשים אחרי מלחמת ששת הימים, אחרי, בתוך האופוריה הגדולה, הוא שחל את בנו, גור, הוא שיחק בנשק של אבא ונהרג, ילד בן 11. זה היה שבר גדול, ואריק עם כל גדולתו היה בסיטי פרטו, גנרל הגדול. ובאו לנחם אותו, ובאו גם אנשים מכפר חבד לנחם אותו, והוא היה שבר כלי, הוא היה תת אדם, הוא ישב סגור בעצמו, מכונס בעצמו, ולא מצא שום סיבה ושום יכולת לחזור לחיים. הוא בידיים, הוא היה בבית כשנשמע העירייה, והוא לקח את הילד בידיים ויצא איתו לרחוב בצהלה לחפש מכונית שתיקח אותם לבית רפואה. פשוט לא חזר לעצמו, ואנשים שביקרו אותו כתבו לרבי שצריכים לעודד את אריק, צריכים לומר לו מילה. והרבי כתב אז לאריק מכתב, עם שלוש פסקאות, ואריק אחר כך התבטא למישהו שאלו היו מילות הנחמה היחידות שנכנסו לו ללב באותם ימים, למרות שבאמת כל המדינה עלתה אליו לרגל. הרבי שאל את השאלה של למה יהודי מנחם, המקום ינחם אתכם בתוך שער אבלי ציון וירושלים? מה הקשר בין האבל של האדם הפרטי שיושב בשכונת צהלה על הארץ לבין האבל של ירושלים, האבל הכללי? בדיוק כמו שבמי שברך אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא יברך אותו ויחלימהו בתוך שער חולי ישראל, לא בתוך שער חולי ציון ולא חולי ירושלים, למרות שהזכירו פה שיש חולים בירושלים. אבל לא, לא זה הנושא עכשיו. מה פתאום כשיושב אדם על הארץ נזכרים פתאום באבל על ירושלים? אחת התשובות שהייתה שיהודי לא שוכח, כמו שירושלים לא נשכחה, כך גם האבל הפרטי לא נשכח. העובדה הזאת שירושלים עומדת מול עינינו, ואנחנו כואבים אותה ובוכים עליה, למרות שברוך השם חזרנו לירושלים, וכבר עינינו בארצות הגולה מפוזרים, אני יודע, עם גויים שרוצים לגרש אותנו, זה מראה שכל דודי דופק. זה מראה שהקדוש ברוך הוא לא מניח לנו, ולא יניח לנו, ולא ייתן לנו, עד שנחזור חזרה לביתו, לניסויים האמיתיים והנצחיים. אבל אני אסיים באמת בבית השני, אין ליהודי חיים קלים. אתה יודע שבשנת 89, מספרים על הדלי למה, יש תיעוד לביקור הזה, שהוא קרא אליו קבוצת רבנים מירושלים, והוא שאל בדיוק את השאלה שאתה שאלת. הוא הרי גורש מטיבט, הוא היה מנהיג הבודהיזם הטיבטי, והוא ברח משם, הוא לא רצה מלחמה, הוא פציפיסט, והוא ברח להודו. והוא קרא לקבוצת רבנים, והוא שאל אותם, איך אתם שורדים? אני בסך הכל 50 שנה מאז הגירוש, והצעירים לא איתי. אין לנו עיר בירה, אין לנו שלטון, אין לנו מוקד, אין לנו מרכז, עברתי למקום אחר, הצעירים לא ממשיכים איתי. מי שזוכר, זוכר, אבל הדור הבא כבר לא זוכר. ואתם 1900 שנים בוכים על עבר שאף פעם לא הייתם בו ולא ראיתם אותו, ששמעתם עליו מסיפורים על סיפורים. אינני יודע מה התשובה שהם ענו לו, אבל התשובה האמיתית היא שיהודים אף פעם לא עזבו את ירושלים, כי כשיהודי לומד מסכת קודשים, ולומד, מתקבץ בין מנחה למאירי ופותח גמרא, ולומד את הלכות הקורבנות ואת הלכות בית המקדש, הוא נמצא בירושלים. יש ליהודי כוח להיות במקום שהוא לא היה בו אף פעם, וזה דרך לימוד. הלימוד מעורר בנו רגשות, מעורר בנו חוויות, מעורר בנו זיכרונות. תיכנס לתלמוד תורה, לחדר יהודי, ותשאל ילד, איך, מה זה עולה ומה זה חטאת, מה זה שלמים? הוא יענה לך על זה כאילו הבוקר אבא שלו הקריב את הקורבן. איך? כי לא שכחנו. את ירושלים לא שכחנו במובן הפשוט שאנחנו לא מפסיקים ללמוד עליה, ולא מפסיקים לומר, יהי רצון לפניך שיבנה בית המקדש. הפתרון לשאלה שלך הוא יותר ללמוד, ויותר ללמוד, ויותר ללמוד, ויותר לחוות את ירושלים במובן האינטלקטואלי ומהראש של הלב.
כן, הרב רסקין, רצית להוסיף.
השאלה שאתם שאלתם, והתשובה שלך, זה בעצם השאלה שהטרידה את מנוחתו של רבן יוחנן בן זכאי ביוצאו מירושלים באותו יום גורלי, והוא ענה שלוש תשובות. התשובה שלך היא אחת, היא צלע אחת מתוך שלוש. כאשר הוא עומד מול הכובש, מול אספסיאנוס, אספסיאנוס אומר לו, תבקש משהו, תשאל. אז הוא מבקש שלוש בקשות. בקשה ראשונה הוא מבקש, תן לי יבנה וחכמה, שזה בדיוק מה שאתה אמרת. יישב יהודי בניו יורק, באנטוורפן, בשדרת היעלומים במנהטן, ובשטטל קטן, או במלח במרוקו, עם הקושי הכי גדול, ארץ מצרים או ארץ אשור, במיצרים או באושר, הוא יזכור את ירושלים על ידי דף גמרא, על ידי מאמר חסידות, זה יבנה וחכמיה. מה עם אותם יהודים שלא לומדים תורה? מה עם אותם יהודים שהנסיבות, קושי הגלות, גרמו בצורה כזו, בצורה אחרת, שלא יהיה להם נגישות ללימוד. על זה הוא אומר לו, ואס ותד רבי צדוק, רפואת רבי צדוק. רבי צדוק היה עמוד התפילה, הוא כל הזמן התפלל. זה הנשק השני ששומר על יהודי שלא ישכח את ירושלים. יושבת לה אישה יהודיה בגטו ורשה, היא לא יודעת ללמוד, אבל היא קשורה עם ירושלים, היא נמדת בצד ופשוט בוכה לקדוש ברוך הוא. היא מבקשת ומתפללת עם היהודיה ברמת גן שמתמודדת עם קושי עם חינוך הילדים שלה, בחור בישיבה אפילו כאן בבני ברק שיש לו חובק שעים בלימוד, הוא יושב ומתפלל, הוא בוכה לקדוש ברוך הוא, זה אס ותד רבי צדוק. הוא מרגיש, הוא מוצא את הקדוש ברוך הוא בתפילה, והוא זוכר, כל תפילה מתחילה ומסתיימת ושיבנה בית המקדש מירה בימינו, הוא זוכר שהקדוש ברוך הוא כאן ושומע, ירושלים מפה. ומה עם אלה שלא יודעים להתפלל? מה עם אותם יהודים שלדאבוננו ולצערנו, ועל זה אנחנו הרי בוכים, כל כך הרבה יהודים ששכחו איך להתפלל, לחמר משמע, שכחו מה זה להיות יהודים, מה עושים איתם? אז זה אומר רבי יוחנן, יש דבר שלישי, שהוא שילתא דרבן גמליאל. אני רוצה לבקש שבכל דור יהיה יהודי, יהודי ממשפחת המלוכה. ביידיש קוראים לזה רבה. והיהודי הזה יחשוב על אותם יהודים שהכי רחוקים שיכולים להיות, וידאג לגשת אליהם, ידאג לקרוא אליהם, ידאג להזכיר להם בכל דרך, אתם שייכים לירושלים. אולי אתם נאבדתם בארץ אשור, אולי אתם עובדים בארץ מצרים, אולי אתם לגמרי שכחתם איפה הגעתם, לאיפה אתם הולכים, אבל פליז, אל תשכחו, בוא יהודי, תפשיל רגע את היד שלך, נניח לך תפילין, נזכיר לך ברגע האחרון, שושילת דרבן גמליאל, תזכיר לך, יש ירושלים, מירושלים הגענו לירושלים, תחזור, כך מסביר המהר"ל את הבקשות של רבן יוחנן בן זכאי.
יפה מאוד, וכאן, סליחה, וכאן אפשר להזכיר את מה שאומר רב שלמה מקרלין, שהוא לוקח את המשפט שאמר אספסיאנוס לרבן יוחנן בן זכאי, שהוא אומר לו, אם מלכה ענה, אז אם מלך אני,
עד עכשיו,
למה לא התייצבת לפניי? רבי שלמה מקרלין, מה?
רבי
אהרון מקרלין, סליחה. הוא לקח את זה מבחינת הכוונה, כשעמד לומר המלך בראש השנה, אז הוא חשב על הדבר הזה. אם מלכנה, אתה אומר לקדוש ברוך הוא המלך. טוב, אז יש לנו עוד זמן, כן? ואנחנו עדיין באב, יכולים עוד להתכונן.
כשחסידים אומרים שאב ראשי תיבות אלול בא, אז אפשר כבר להתחיל להתכונן.
כתוב, כל רוטפיה ישיגוה בין המצרים, זה הזמן להשיג.
יש פתגם חסידי שאומר שחודש אב סימנו ארי, וחודש אלול סימנו בתולה. וההלכה היא שאחרי ארי ולא אחרי בתולה. כלומר, אל תתעורר בחודש אלול, אלא תתעורר כבר בחודש אב. הרב הלוי, אתה רצית להשלים את העניין.
אני חושב שהשאלה ששאלת, איך, הרי יש, המת משתכח מן הלב, איך פה זה לא משתכח? אנחנו דורות על דורות, כבר כמעט 2,000 שנה, מציינים את אישה באב, כיוון שלאמיתו של דבר לא מת שום דבר. זאת אומרת, מת כן, נחרב בית המקדש, אבל אנחנו, התלמוד מספר שכש... בית המקדש עולה בלהבות והכל נהרס וחורבן גדול, אז אחד מחיילי רומי מעיד שהוא ראה את הקרובים שמביטים אחד על השני. עכשיו, כשקרובים שהיו בחל קודש הקודשים, מעל ארון הקודש, היה להם שתי זוויות, או שהם היו מפנים גב אל גב, או שהם מביטים פנים אל פנים. כשהם מפנים גב אל גב, יש קצר ביחסים בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, אבל כשהם מסתכלים אחד כלפי השני, אז יש חיבור, יש זרימה, יש קשר. אז איך זה יכול להיות? זה סותר אחד את השני. מבחוץ יש חורבן והכל עולה בלהבות. אבל מבפנים, כשמסתכלים בתוך קודש הקודשים, יש את הקרובים שהם פנים אל פנים, מצביעים על קשר. אז לכן אנחנו בכל מגילת איכה שאנחנו קוראים בתשעה באב, אנחנו מתארים את עם ישראל היא כאלמנה. למה נאמר כאלמנה עם חף הדמיון? למה לא עם אלמנה ממש? כי היא לא אלמנה ממש. כאלמנה, זאת אומרת שבעלה נסע למדינת הים, מה שנקרא, והיא כרגע נותרה לבד, אבל זה לא שהיא אלמנה במובן המוחלט, זהו, אין סיכוי ואי אפשר לו להמשיך את היחסים עם אותו בעל שלכאורה מת. אז מה שאנחנו מבינים מכאן, שכל יהודי למעשה יש בו ניצוץ נשמה חי ונושם כל הזמן. זה המבט שאנחנו צריכים להפנות על כל יהודי באשר הוא. איך שהוא נראה מבחוץ, זה לא מה שנראה בפנים. מבחוץ אתה יכול לפרש את זה לפי 1001 ספרים שמדובר פה על משהו שרחוק ונשכח ואפילו נחרב, אבל מבפנים יש את הקרובים שמביטים אחד על השני, ולכן המקדש מבפנים יש גחלת, יש שלהבת שממנה ניתן להתחיל את הכל, ואליה אנחנו צריכים להיות מחוברים.
ואיך אתה מקשר את זה לבורסת היהלומים?
אז אני מסתובב הרבה במסדרונות של הבניינים הגבוהים והנוצציים האלה, ואנחנו זוכרים את הסיפור שאותה אישה מבוגרת שעברה ביום ראשון בחלוקת דולרים אצל הרבי, והיא שאלה את הרבי, איך זה ששעות ארוכות אתה עומד על הרגליים ולא מתעייף? אז הרבי ענה לה, כשסופרים יהלומים אז לא מתעייפים. אבל כשאנחנו, אני נפגש עם המון יהלומנים וגם עובדים של יהלומנים, בתוך משרד יש כל מיני מקצועות ביהלומים, יש ממיין ושוקל ואורז וכל מיני שמה שאחראים על הסחורה. תדבר עם אחד שממיין יהלומים וסופר יהלומים. הוא יגיד לך בסוף היום אין לו כוח לנשום, כאילו היה אמור להמיס מסעית של בלוקים ולא אבנים קטנות ונוצצות. בלוקים, הוא עייף, מוטש. אז אתה שואל אותו למה, אז הוא אומר לך, כי זה לא היה הלומים שלי, זה הלומים של בעל הבית. אז לכן, כיוון שזה לא היה הלומים שלו, אז אין לו את החיים ואת השמחה לספור את האושר שלו. אז לכן זה באמת קשה לו. עכשיו, אז מה אנחנו מבינים מכאן? שכל יהודי הוא יהלום. ויהלום, כשמסתכלים עליו מבחוץ, שהוא נמצא במכרה יהלומים, הוא... כל אחד שמתחיל לחפור במכרה יהלומים, מוצא ברגעים ראשונים שאין לו מה לעשות שם. כי סטטיסטית מוציאים טון אפר על קרת יהלום. אז אין פה שום דבר שמישהו ייקח פה איזה מיזם והתחיל להשקיע כוח עבודה וכספים ולעשות, בכל זאת אנחנו שעושים ואנשים מתעשרים מזה. משמע מכאן שזה שווה. משמע מכאן שבעצם יהלום במהות שלו זה משהו שנמצא פנימה. ואנחנו כשמסתכלים על כל יהודי שהוא יהלום, צריכים לדעת שמבפנים הוא נוצץ ושלם, צריכים רק ללטש מבחוץ דברים מסוימים, ואתה רואה איך האור הזה מתגלה מבפנים החוצה.
ואפשר ללמוד מזה עוד דבר, שסביר להניח שהיו כאלה שהתחילו לחפור במכרות, וחפרו וחפרו וחפרו, ואמרו, אנחנו לא מגיעים פה לשום דבר, ואין פה כלום, ועצרו, והלכו, ואחר כך בא מישהו אחר, וחפר עוד חצי, עוד 20 סנטימטר, ומצא אושר אגדי.
מצא אוצר גדול.
וזה אולי מה שאנחנו צריכים לומר בעיקר לעצמנו, כי אנחנו באמת חיים בתקופה ש... הרי היו תקופות שאתה יודע, חיכו לגאולה, חיכו למשיח. אנחנו חיים בתקופה שכבר, מה שנקרא, הנה זה עומד אחר כותלנו, וכולם כבר מדברים שהנה, הנה, הנה, והרבי דיבר כל כך בעוצמה שהכל כבר בעצם כבר כאן. ועוברות שנים, ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, וזה יכול לגרום לחולשה. וכאן צריך לזכור שיכול מאוד להיות, ולא רק יכול להיות, אלא אנחנו צריכים להאמין שבאמת זה כך, שהנה זה ממש כאן. ועוד טיפונת, ואולי היום, ואולי מחר, הנה, הגאולה מתהווה. ולכן זה, איזה תסכול זה לגלות שאתה התייאשת, מה שנקרא, בסוף, אחרי שכבר עברת את כל דרך האיסורים, ממש דקה לפני האור הגדול, אתה הרמת ידיים והתייאשת. כן,
רב שלך, יש אמרה מפורסמת של האדמו"ר ממונקאץ', של מנחסי לוזור, שהוא אמר, פרשת ויתחנן, הנה פרשת השבוע שלנו. משה רבינו מתחנן ומבקש, והקדוש ברוך הוא אומר לו, רב לך, אל תוסף עוד דבר אליי כדבר הזה. הקדוש ברוך הוא משתיק אותו, רב לך, דיברת יותר מדי, ביקשת יותר מדי, אל תבקש יותר. וזה פלא פלאות. משה רבינו התחנן והתחנן תפילות, עם תפקוף תתוו, 515 תפילות. ממה נפשך? אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיתפלל, שישתיק אותו בתפילה הראשונה. אם הוא נותן לו להתפלל 515 תפילות, למה הוא משתיק אותו עכשיו? שייתן לו לסיים עוד תפילה אחת. והשאלה הכי גדולה, משתיקים יהודי? אפילו לא היה משה רבינו. אפילו היה סתם עידנה, סתם יהודי פשוט שעומד בכותל ומתפלל. להגיד ליהודי רב לך? אנחנו הרי גדלנו על ההנאה של הקדוש ברוך הוא מתפילה, על התענוג שלו מתפילה של יהודי. הקדוש ברוך הוא לא רוצה להאזין, שלא יאזין. לא רוצה להיענות, הוא לא חייב להיענות. אבל מה פתאום רב לך? ועוד למשה, אל תוסיף עוד דבר אליי. משה שלא תעז. זה הרי פסוקים קשים ביותר להבנה. והוא ענה על שתי השאלות, הם יחסי לא זור את אותה התשובה. הקדוש ברוך הוא השתיק אותו, לא כי הוא לא רוצה לשמוע אותו. כי משה רבינו עמד על הסף של לשבור את הגזרה האלוקית. לכל בקשה שאנחנו מבקשים, יש מספר מסוים של תפילות שאמור לפעול אותה. לפי השקפה הפנימית, יש מספר מסוים של תפילות שבו האדם מתעלה להיות מספיק קרוב כדי לפעול את העניין הזה. עכשיו, בתפילה הראשונה, משה רבינו עוד היה רחוק משם. אז הקדוש ברוך הוא לא הפריע שהוא מתפלל, שיתפלל. 515 או 516 תפילות זה בדיוק מה שהיה דרוש כדי לשבור את ההתנגדות האלוקית ולגרום לקדוש ברוך הוא ללכת אחורה ולהגיד, אוקיי, אקבל את הדברים שלך ותיכנס לארץ ישראל. אז בתפילה האחרונה, הקדוש ברוך הוא עוצר אותו ואומר לו, רב לך. כי אני עוד רגע ישבר. רב לך, והגזרה היא שאתה צריך להישאר במדבר, מכל מיני סיבות שעכשיו לא ניכנס אליהם. למה הדבר דומה? כל ילד יודע, ילד חכם, מכיר כבר מתי אבא ישבר. הוא יודע שבפעם הראשונה כשהוא מבקש אופניים, הוא אומר לו, תעזוב אותי, אין לי עכשיו זמן. הוא מבקש עוד פעם, הוא מבקש עוד פעם. הוא יודע לדעת שאצל אבא, זה לא השאלה מתי אבא ייתן, אלא כמה מהר הוא ישבר. אבא בסוף ישבר, אם אתה תבקש עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אבא רואה שילד מאוד רוצה, הוא ישבר. כשהקדוש ברוך הוא רואה שמשה רבינו מגיע לתפילה האחרונה, הוא אומר לו, תפסיק. כי לפי סדר הדורות, אתה אמור להישאר במדבר, ויהושע אמור להכניס אותם לארץ. וככה גם הרבי פעם המחיש את זה פעם ליהודי ביחידות ששאלה את השאלה שלך, אז למה עוד להמשיך לבקש אם כל כך הרבה ביקשו וזה לא הצליח? למה שבתף שינה אינטד זה יצליח? והרבי ענה לו, כי זה בדיוק כך. זה כמו אנשים שהורידו חומה ובלבנה האחרונה מישהו התייאש. כל תפילה שלנו שוברת עוד לבנה מהגלות, וכל תפילה שלנו מקרבת אותנו יותר ויותר אל הקדוש ברוך הוא, ואנחנו צריכים להיות בטוחים שתף שינה אינטד זו התפילה האחרונה, ואם רק לא נשבר ורק נמשיך עם אותה דבקות ועם אותה עם אותו ביטחון, שהנה אנחנו פועלים את העניין הזה, אז בוודאי שזה יקרה.
אני רוצה כאן להזכיר אם אני לא טועה, בשנת תפשין ממדלד, הרבי בדיוק התייחס לשאלה הזאת, שבאים ושואלים, מה אומרים שמשיח עומד לבוא? הרי לפני יותר מ-40 שנה, הרבי הקודם דיבר, בתוך ימי השואה הנוראים, לאלתר לתשובה, לאלתר לגאולה, ומאז עברו יותר מ-40 שנה. אז אתה מצפה לשמוע איזשהו תירוץ, תשמע, היה עיכוב. לא, הרבי אומר אחרת. הוא אומר, אז אם לפני 40 שנה כבר אמרו לך שהגאולה כבר ממש קרובה ולאלתר לתשובה ולאלתר לגאולה, אז עכשיו שעברו כבר עוד 40 שנה, על אחת כמה וכמה שהיא כבר קרובה. כלומר, זאת צריכה להיות הגישה שלנו. שאם התפללנו כל כך הרבה, וחיכינו כל כך הרבה, וכל כך הרבה דורות ציפו לגאולה, אז זה לא ש... אוי, כבר עברו כל כך הרבה שנים. להפך, אז ודאי שעכשיו זה כבר כל כך קרוב, שהנה, הנה, הנה, אנחנו עומדים לזכות לזה.
אני חושב שההבדל בין... התחושה הפנימית שלנו, הטבעית, שאנחנו מרגישים שחיכינו כל כך הרבה, וחיכינו כל כך הרבה, לגבי, למשל, מה שהרבי אז אמר, שכבר 40 שנה אומרים לך שזה כבר קורה, אז מה אתה... אני חושב שזה ההבדל מאיפה מגיע הבקשה לגאולה. אומרים בשם בעל התניא, שהוא אמר שמשיח שמחכים לו, אף פעם לא יבוא. משיח שיבוא, אף אחד לא מחכה לו. אם הגאולה היא איזשהו משהו אמורפי, משהו מופשט כזה, שאנחנו לא בדיוק יודעים מהו, אז אנחנו מחכים לזה חלום טוב, שיבוא יפתור אותנו מכל הצרות, והנה חיכו כל כך הרבה דורות, וזה לא קרה. אז עכשיו אתה מנסה לדחוף אותי בכוח לחכות עוד קצת, זה לא פשוט. אבל כשמסתכלים על הגאולה כדבר הנורמלי, כמו שהמהר"ל כותב כמה מקומות, שהגלות היא האבסורד, כשאין הרי נועם אלא מתוך קופה של בשר, ולא מתוך קופה של תבן, אנחנו מבינים מה זה משיח. אם אנחנו לומדים את הסוגיות של גאולה בתורה, לומדים את הסוגיות של ברמב״ם, אבל הרבה יותר מזה, בפנימיות התורה, בחסידות, יש ספר מקסים, אני רוצה להמליץ לך, ימות המשיח של הרב מנחם ברוד. אם לומדים...
מעניין, כן.
זה מאוד כדאי.
תודה, תודה.
אז כשלומדים את הסוגיות של הגאולה בצורה רצינית, ומבינים את המושג של גילוי אלוקות, אז זה פתאום נהיה הדבר המוחשי, אצל הרבי ודאי זה היה הדבר המוחשי, הגלות היא הדבר המוזר. אז איך זה באמת התעכב? אני באמת לא מבין, הוא אומר. עברו 40 שנה, אני באמת לא מבין איך זה מתעכב, כשזה הדבר הכל כך מוחשי שעומד כעת מול העיניים.
אני חושב שאם אדם עושה...
רגע, עכשיו אני צריך פה לעשות איזון, אז כיוון שלכל אחד מאיתנו יש ספרים, מה הספר שלך, הרב רסקין?
יש ספר היום-יום.
היום-יום. הרב הלוי, מה הספר שלך?
אני חיברתי עד היום 5 ספרים, זה 3 ספרים ביור על ספר דרך מצוותיך, של הצמח צדק. ספר אחד שמבאר את מאמר פתח אליהו, בזוהר, ספר הזוהר, זה נקרא ספר המפתח, וספר שלישי, ספר פסיפס, שהוא המועדים בשלל צבעי הנפש.
יפה, ואתה, הרב אשכנזי, כמה ספרים אתה
כתבת? אני ערכתי כמה, לא נעריך, לא נלך שם.
נו, תן לנו ככה ספר אחד, תזכיר.
עכשיו הוצאתי ספר לפני חודש, מה שלמדתי מהרבי, ספר עם 25 ערכים מהתורה של הרבי.
יש לך ספר ארץ ושמיים, ועוד. הרב הלוי, כן.
אני רוצה לומר שאנחנו מדברים על, נו, מה יהיה, מתי יבוא, מדברים איתנו שסוף סוף מתי תגיע הגאולה. אני חושב שעצם זה שאדם עושה טוב בעולם, זה כבר גאולה, גאולה פרטית. אנחנו כל הזמן תחת מאבקים ומחסומים וחסימות מפה ומשם, ויצרים וחדשות לא טובות וכאן ושם, העולם מלא בדברים לא טובים. אבל אם אדם מצליח להשתחרר ולעשות טוב, זה הטוב שהוא עשה עכשיו, הוא טוב שהוא עצמו גוף הוא הגאולה. והטוב הולך ומצטבר.
והוא גם בדיוק נשמר ומצטבר.
בדיוק, ואיתו אנחנו צועדים, ואם אני מסוגל לעשות עוד יותר טוב ולהתגבר על הרע הקיים, אז אני נמצא בכל הזמן בתהליך של גאולה. אני כל הזמן נמצא בגאולה במימן של טוב. אז צריך לפזר את זה, ואיך אומרים, גם להדליק אנשים אחרים שיעשו ויעסקו בזה, ואני חושב שבסופו של דבר תהיה פה מסה קריטית של טוב שתפצח את כל המעטי הגלות הזה.
טוב, אנחנו... פחות או יותר מסיימים את השעה שעברה ביעף, ואולי כדי לסיים בדברים שאתה אמרת, הרב הלוי, הנושא הזה של שהגאולה היא לא רק הגאולה הכללית, אלא היא מתחילה מהגאולה הפרטית, וזה כתוב בכמה וכמה מקומות, כמו שיש המשיח הכללי, יש המשיח שבכל אחד ואחד. אם אתה מגלה את המשיח שבך, את הניצוץ משיח שבך, ואתה מביא גאולה לעצמך, אז מזה באה גם הגאולה הכוללת של כל עם ישראל. אז בואו באמת כל אחד במשפט של 5-6 מילים, לסכם את המסר שלנו בתשעה באב תשע"ט. הרב אשכנזי?
המסר הוא שהגאולה קרובה מאי פעם, כל המציאות מכל הכיוונים מעידים על זה, נותר באמת שכל אחד יעשה את המעשה הקטן שלו, לא בגדול, בקטן, במשפחה, עם החברים, ייקח את ההחלטה הטובה הקטנה, מה שהוא צריך להתחזק, יקבל לעצמו את ההחלטה הטובה שלו, נשלב ידיים וזה יצליח.
הרב הלוי?
צריך להמשיך לעשות טוב, להמשיך כל הזמן לא להפסיק עם הטוב, ולחיות חיים שמחים, אופטימיים, והאושר הזה בסופו של דבר יביא את מה שאנחנו כולנו מצפים.
הרב רסקין?
כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה, אומר בעל התניא, כשאנחנו זוכרים מה חסר לנו, מתבוננים בזה, זה עצמו בונה אותנו, ואני נותן לנו קשר לאותו עולם שבעזרת השם יחזור אלינו בקרוב.
אז שכל אחד מאיתנו יחשוב לקחת את תשעה באב הזה למנוף, להוסיף טוב, להוסיף אהבת ישראל, פחות שנאת חינם, לוותר על מחלוקת, לוותר על, על העברה של, של איזה משהו שהוא לא לכבודו של, של יהודי שני. כל אחד מאיתנו שירבה עוד קצת אור בעולם, ואנחנו בעזרת השם נזכה שאולי עוד השנה, ובוודאי בשנה הבאה, נרגוג את תשעה באב בגאולה האמיתית והשלמה, כשיהפכו ימים אלו לששון ולשמחה ולמועדים טובים. תודה לטכנאי ישי נוימן שהעביר את השידור, תודה לכם הרב שניאור אשכנזי, הרב עומר הלוי והרב שמואל רסקין שהייתם איתנו בשעה האחרונה. כל טוב לכם.